תשומה בברכים עלויה, ינהר צילי יבשות לארבה, בחמה ולבנה ידויה, ופנינים של כל חסד הם לאתר. בליבי ירחנה, כולך אגישנה, כגן של עדנה תארה. בליבי ירחנה, כולך אגישנה, כגן של עדנה תארה. אום איתנו בך, לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב. בו הערתי עשי נפתחי בבודה בדרמה ובסנגה, תביאני זכותם של טובי מעשי, לכלי להערה למען כל הבריאה. עד בו הערתי עשי מפלחי בבודה בדרמה ובסנגה, תביאני זכותם שטובי מעשי, לכלי להערה למען כל הבריאה. עד בו הערתי עשי מפלחי בבודה בדרמה ובסנגה, תביאי לי זכותם של טובי מעשי, לכלי להערה למען כל הבריאה.
שיעור 4, מאוד חשוב, הוא שיעור על טיהור, טקסט של שנטידבה, פשוט מדהים. איך אומרים בעברית, חבל על הזמן. אז כאמור, אנחנו מדברים על השגת בודיצ'יטה. אז עכשיו אמרנו שבודיצ'יטה זה משהו שמאוד קשה להשיג, ורק בודדים משיגים בודיצ'יטה. למה זה? צריך לאסוף הרבה אנרגיה חיובית, נכון? ודיברנו עכשיו על אמצעים לעשות אנרגיה חיובית. מה אמרנו בינתיים? אמרנו כידות, אמרנו מקלט. אמרנו מה עושות כידות? תוך כדי עשייה גופנית אנחנו מביאים אל התודעה את המשמעות של זה, ומה אנחנו עושים ולמה אנחנו קדים, ואז מחזקים את החסד של זה. לקחת מקלט. לקחת מקלט זה אקט של התחייבות. טקס של לקחת מקלט בבודה דרמה סנגה. למה חשוב לעשות את הטקס? למה לא מספיק לחשוב ככה ודי?
זה גם רישום יותר חזק, לא?
אבל כמה יותר חזק? כי התחייבנו בפני מורה, שאנחנו רוצים לכבד את המילה שלנו למורה, אז התחייבנו בפני ישות שמסמלת לנו משהו נעלה, התחייבנו, עכשיו אנחנו צריכים לשמור על המילה. ויש עוד אספקט, ואני רוצה להזכיר לכם. אם למשל, אני שומעת על הנדרים של נדרי החופש, הסרט פרלי החופש, כתוב שם לא להרוג. זה הראשון שבהם, נכון? לא להרוג. אז בסדר, אני לא ארוג. שמעתי, הסבירו לי שאם אני פוגעת בחיים, אני אפגע, אני עכשיו אמנע מלהרוג. אז מתי אני מקיימת את הכלל? מה זה נקרא שאני לא הורגת? בא יצור, ושאולי ככה הייתי הורגת, עכשיו אני לא הורגת. באה נמלה, ואולי לא היה אכפת לי. עכשיו, באופן מכוון, אני אלך מסביב. אז כמה פעמים יש לי כאלה ביום? כמה נמלים אתם בוקשים? כשאתם מחליטים באופן מודע ללכת מסביב. בואו נדבר על לא לגנוב. אז מתי אני מקיימת את הכלל של לא לגנוב? אז אני רואה משהו מונח, ואף אחד לא שם לב, אולי אני יכולה להכניס את זה
לכיס.
ואני במכוון, בגלל שאני מודעת לנדר, אני לא גונבת. מה ההבדל אם לקחתי בפועל את הנדר ועשיתי טקס, להתחייב לא לגנוב, ומנגן כל הזמן? מנגינה שם ברקע כל הזמן, בין אם יש הזדמנות לגנוב, בין אם יש נמלה או אין נמלה, אני כל הזמן מקיימת את הנדר. ההתחייבות הזאת שעשיתי, היא יוצרת איזה, בעבידה מקושק, בקורס 5 מדברים על איזה אורה, יש משהו, אחרים מתווכחים אם יש שם אורה או אין שם אורה, אבל נעזוב את הוויכוח, יש משהו שהמיין שלי ספוג בו, וזה עצם האקט של לקחת את הנדר, של לקחת את ההתחייבות. שעמדתי בפני מישהו, בפני למה, ואמרתי, אני מתחייבת לשמור על זה. ברגע זה אני כל הזמן שומרת על הנדר, גם אם לא בענים עליו, ואז כשהיא תבוא אז אני בוודאי לא אעשה את זה. ואני כל הזמן עם מיינד שרוצה לשמור על חיים. וזה פי מיליון יותר חזק, זה הרבה יותר חזק.
אתמול פגשתי יתוש.
למה בא? את יודעת?
למה?
פעולת כקמל.
כי את הרגת יתושים.
עכשיו יגיע עוד אחד לעשות את זה.
בדיוק. עכשיו זרת קרמה, בטוח יבוא עוד אחד.
עבר הזמן. כמי שלוקח נדרים ומפר אותם, אז לפעמים המכות הן הרבה יותר חזקות.
אתה הרבה פחות נוח לסלוח לעצמך. אנחנו מפרים אותם, דרך אגב. נדרים בבודיזם הם נחשבים כללי אימון, כי אם אנחנו כבר מקיימים אותם פרפקט, אנחנו לא צריכים אותם יותר. הם כללי אימון. בגלל שלקחתי עכשיו, אני מרגישה את העקיצה האוטומטית, היד שלי הולך, אני אומר, אוי, אני אבל נדרתי אחרת. אוקיי? אז כבר עשיתי, כבר יש נזק, כבר אנחנו צריכים לתהר כמו שנלמד, אבל פעם הבאה אולי אני לא אגיד כל כך מהר. כי אני אזכור יותר מהר. ככה אנחנו מתאמנים, ויבוא יום, וזה לא בא בחשבון שאני אפגע ביצור חי, כי אני מבינה שזה בדיוק מה שמביא לי צרות בריאות וצקנות ביטחוניות והכל. רק משם זה בא. לא בא בחשבון בכלל, אבל זה דורש קצת אימון בנדרים. אז זה ששברנו זה לא סוף העולם בדרך כלל. תלוי באיזה דרגה ובאיזה חומרה ואיזה נדר, אבל זה כללי אימון, וההתחייבות מאמנת לנו יותר ויותר. אז הראשון אמרנו קידות, יש לקחת נדרים, לקחת מקלט, והדבר השלישי שדיברנו עליו זה המנחות, וראינו איך מאסטר שנדידבה פותח לנו את הלב עם המנחות, עם הנתינה המדהימה שלו. הזכרנו אותם בתור מה? בתור רקע, לאסוף אנרגיה, לאסוף טיהור. להגיע לדרך הקלה, עוד לא הגענו אליה אפילו. עכשיו אנחנו נתחיל לדבר על טיהור. ופה אנחנו מדברים על ארבעת הכוחות. ואנחנו לא יכולים לוותר על שלושת החבר'ה שמנינו קודם. אנחנו לא יכולים לוותר עליהם, כי בלי זה הטיהור הוא חלש. גם אנחנו עושים דרך אגב את אותם הדברים לפני מדיטציה. כדי לחזק את המדיטציה. קודם כל אוספים אלינו אנרגיה חיובית, כדי להצליח בטיהור שיסלק אנרגיה שלילית. בואו נדבר על ארבעת הכוחות. היום נדבר אולי ביתר רחבה אפילו ממה שדיברנו בעבר. כדי שהטיהור יצליח צריכים להיות ארבעה כוחות נוכחים, פחות מארבע לא מספיק, צריך כל הארבעה שישפלו ביחד. וכאמור, אנחנו רוצים מה? להצליח להפתח בודיצ'יטה, נכון? אז כדי להצליח בודיצ'יטה אנחנו צריכים א' לטהר קרמה שלילית שכבר צברנו, ב' להפסיק לצבור קרמה שלילית חדשה, ג' להתחיל לצבור קרמה טובה. אז מה הם הכוחות? הם נאמרו על ידי הבודה בסוטרה שנקראת, הסוטרה שמלמדת את ארבעת הכוחות, זה השם שלה. ניתנה על ידי הבודה עצמו, וגלצאב ג'ם, הפרשן שלנו של מאסטר שנטידבה, הוא מתייחס עכשיו לסוטרה הזאת. והבודה אומר בסוטרה, שאם אתם עושים את הטיהור בצורה נכונה, זאת אומרת כל ארבעת הכוחות, ועם הפעולות מכינות שמנינו, אם עושים את כל זה כראוי, אז קרמות שהיו עלולות לגרום לכם סבל של מיליוני שנים, יכולות להפשיל בתור כאב ראש שעובר בתוך שעה. וזה המשמעות של קרמה שמפשילה כשאתם עולים ברצינות על הדרך, יש שלות, אבל אלה הפשלות שאחרת היו גוררות אתכם למיליוני שנים שם על המחוזות הדרומיים, ומפשלות כך. ואז כשזה קורה, כשהפשלה הזאת קורית, אז אתם צריכים להיות שמחים שנפטרתם ממשהו שהיה גורם הרבה נזק. וזה קורה למשל שאנחנו מלמדים את סוטרת היהלום. אני נתתי לכם קצת סימנים, כשזה טיהור, זה בא מהר, זה מאוד לא נעים, וזה חולף, וזה נעלם, והפרקטיס אחרי זה נהיה הרבה יותר טוב. כן.
שבוע, חשבתי שאני באמת אני כאבת, ואז את
יגעת. מה אם זה לא קורה? או שבאתם עם מיינד מאוד מאוד טהור, יכול להיות, או שאתם לא עושים את הטיהור כראוי. אבל טיהור כזה יכול להציל מהמון המון סבל עתידי. אז בואו נדבר על ארבעת הכוחות. נאמר שהתרגול של ארבעת הכוחות יעיל גם במקרה של מעשים שליליים, לכן שהקרמה כבר בוצעה ונצברה, ועל פי הלימוד היא ודאית להפשיל. אפילו במקרים כאלה ניתן לטהר את האנרגיה השלילית על ידי ארבעת הכוחות. על אחת כמה וכמה, שניתן להסיר סוגי קרמות רעות אחרות, איפה שלא כל הדרך הקרמית הוא שלמה. אנחנו נמנה את ארבעת הכוחות ונדבר עליהם קצת. ונעזר גם בדבריו של מאסטר שנטידבה. אנחנו נמנה אותם פעמיים בשני סדרים שונים, כי הם מופיעים בסדרים שונים במקומות שונים. אז קודם כל, הסדר שבו מאסטר שנטיבבה מונה אותם, חזרו אחריי, סונג'ין פייטו. סונג'ין פייטו. בעברית זה יהיה כוח האשמד, או הכוח המשמיד. פירוש המילה היא להשמיד. התרגום של המילה הטיבטית סונג'ינפה זה לעקור מן השורש, להרוס. אותה מילה משתמשים לאונס. להרוס, לעקור מן השורש, זה כזאת מילה קשה. ואת מי אנחנו משמידים? את הקרמות השליליות, את אותם זרעים שהם עדיין פעילים, שעוד לא הושמדו, שעדיין עלולים לשאת פרי, והפרי הזה יהיה רב אמר בשבילנו, יגרום לנו הרבה סבל. רישומים מנטליים שנשארו בזרם התודעה שלנו כתוצאה ממעשי עוולה שעשינו, אמרנו או חשבנו. אז זה הכוח שהוא הורס את הקרמה השלילית. לכן קוראים לו הכוח המשמיד, או הכוח ההורס. גורם מרכזי שמשתתף בכוח הזה, גילו גיופה?
גיופה.
גיופה פירושו בעברית חרטה. זה הכוח המשמיד. מה שמשמיד את האנרגיה השלילית שצברנו כתוצאה מזה שעשינו משהו רע למישהו, או חשבנו משהו רע על מישהו, או אמרנו משהו רע למישהו, כל אלה, זה חרטה על מה שעשינו. וחשוב מאוד שהחרטה תהיה חרטה של ממש, ושאנחנו לא נמהר איתה יותר מדי. כי מה שאנחנו עושים, אנחנו אומרים, אוי, אוי, ריחלתי על מישהו, לא הייתי צריכה לרחל. טוב, בסדר, פעם באה אני לא ארחל. אנחנו הולכים הלאה. אז אנחנו עושים את זה מהר וחולפים הלאה, כי אנחנו אומרים, לא צריך להיות במשהו שלילי. נכון, אבל אתם רוצים שהכוח המשמיד לתת לו צ'אנס. שזה אתם צריכים להתעכב על זה קצת. והטיצ'ינג אומר איך צריך להתעכב על זה. והוא נותן לנו סיפור שמדגים לנו מה פירוש חרטה כראוי. זה כמו באים שלושה חבר'ה לבר ומזמינים בירה. הוא מוזג להם הברמן מאותו הקנקן. הראשון שותה את הבירה וצונח ומת. השני שותה את הבירה, צונח ומת. השלישי שותה את הבירה, הוא עוד לא מת, אבל הוא ראה ששני אלה שהם מתו. והוא מבין. יורד לו הסימון, אבל זה מאוחר, הוא כבר שתה. והוא מבין את גודל האסון. הוא מבין שעכשיו הוא גרם לעצמו צרה צרורה. וזה מה אני עשיתי? כזה, מה שאני עשיתי כאן. זה כזה, זה צריך להיות הבנה שהזרע הזה שזרעתי בזה שריחלתי על מישהו, או הוצאתי דיבתו של מישהו, או שיקרתי למישהו, עכשיו תבוא עליי צרה צרורה. כי זה נרשם. גברת קרמה לא הולכת לישון אף פעם. זה נרשם, וכשיבוא הזמן זה יפשיל, ואותו הדבר יחזור אליי, אלא שבריבוע. כי קרמה מתעצמת, החוק השני של קרמה. החוק הראשון של קרמה זה מה? שהתוצאה דומה באופייה למעשה, נכון? התוצאה תמיד דומה באופייה למעשה. זה מאותו פלייבור. אם פגעתי בחיים, יהיה סכנה לחיי או מחלה. אם גנבתי, יהיה לי מחסור, או יגנבו ממני. זה תמיד מאותו טעם. לימון יצמיח לימון, תמר יצמיח תמר. החוק השני היא תמיד יותר חזקה, היא תמיד מתעצמת. הרקתי יתוש, פעם באה יבוא אליי שניים לפחות, במקרה הטוב. או להקעת הרבה, ופעם שלישית יבוא מחבק. זה ככה הולך. זה מתעצם תמיד. מה השלישי? אם לא זרעתי, לא יכולה לקצור. אם אני לא זרעתי את הזרע, לא יצמח הפרי. מה זאת אומרת? אם לא זרעתי זרעים של בודיצ'יטה, לא יהיה לי בודיצ'יטה. אם לא זרעתי זרעים של הערה, מאיפה תבוא הערה? אם אני לא יודעת איך לייצר עושר, ואני לא זרעת זרעים של עושר, מאיפה יבוא עושר? כולנו מחפשים עושר בחיים. ובמידה שאין לנו עושר, סימן שאנחנו לא יודעים איך עושים את זה, נכון? לעולם לא יבוא. אם לא נעשה את מה שאומר לנו, מה ששנתי דבר, מאיפה יבוא הערה? למה היא לא באה עד עכשיו? למה אנחנו לא מוארים? כי לא עשינו. לא יכול להיות אחרת.
נכון שבירותיים זה כתוב באיזה סוטרה, לעולם לא נחווה מעשה הזולת, הוא אומר.
כן, הוא אומר שאנתי דבע בהקשר של החלפת עצמי וזולתי. אם ככה היית עושה, כבר מזמן היית בגן עדן של הבולה. זה לא יכול להיות אחרת. אם לא זרעת, זה לא יכול לבוא, מאיפה יצמח העץ? זה השלישי. הרביעי אומר, מה? שקרמה שזרענו, מעצמה לא תיעלם. מעצמה היא נשמרת שמה בזרם התודעה עד שהיא מפשילה בדרך הקשה. אלא אם כן נטהר אותה וזאת הדרך הקלה. על מנת להעצים את החרטה, על מנת להגיע לדרגת החרטה הנדרשת כדי לטהר, עלינו לחשוב בנוסף על כך שלמעשים שליליים יש בעצם שלושה סוגים שונים של תוצאות קרמיות. ישנה התוצאה של הפשלה של קרמה, חוויה שנאלץ לחוות בעתיד אדומה באופייה למעשה שביצענו, שזה מה שהזכרנו בחוק הראשון של הקרמה. ישנה התוצאה של השלכה, בזמן המוות הקרמה שמשליחה אותנו לגלגול הבא, היא גם הפשלה של המעשים שביצענו, ואם המעשה רע, היא בהחלט עלולה להשליך אותנו לקיום מאוד סובל. והתוצאה השלישית היא שהביצוע של מעשה מגביר את הנטייה שלנו לחזור ולבצע את אותו המעשה, ובכך מגביר את הקרמה השלילית פי כמה. אז עכשיו, כדי לטהר, אנחנו צריכים ארבעת הכוחות, ומאסטר שנטידבה אומר, את יודעת מה? הכי חשוב לעשות את החרטה וצריך לעשות אותו כראוי. לא למהר כל כך, אנחנו נורא לא אוהבים לחשוב מחשבות קשות על עצמנו. אנחנו נורא לא אוהבים להודות שעשינו, אנחנו שונים את זה. כי יש לנו אגו ואנחנו רוצים להיראות טוב בעיני עצמנו קודם כל. וזה מאוד קשה. יש אנשים שאומרים, בסדר, נכון, לא הייתי צריך לעשות ורצים הלאה. זה לא מספיק. צריך להיכנס לחרטה הזאת, חרטה שהיא לא רגשי אשמה. אנחנו לא מדברים על רגשי אשמה, אלה לא מועילים. מה ההבדל? התעסקות באגו. אשמה אומרת, אני הייתי רעה. זה אומר, אני, ומי זה אני הזאת? כן, זה רק מחזק בורות. וזה גם לא יעיל, זה משתק אותנו, זה מרגיש לא טוב וזה לא עוזר לנו כלום. בחרטה אנחנו צריכים לראות שהמעשה שעשינו יוליך לתוצאות קשות בשבילנו. זה חרטה. היא לא הודותה, היא הודות המעשה שעשיתי. המעשה הזה, לפי חוקי הקרמה, יגרום לצרות צרורות בעתיד, וזה היה טיפשי מצידי לעשות אותו. עשיתי טעות. החרטה
עמוקה הזאת שאת מדברת עליה, היא לא יכולה בכוחה לבטל את הדברים של הקרמה השלילית לגבי אותו מעשה, בוודאי.
אנחנו אומרים שצריך ארבעה כוחות, וזה אחד מהם. היא חשובה, היא מרכיב מאוד חשוב, אבל צריך את כל הארבעה.
ועוד דבר קטן, זה לא חייב להיות בעצם מול מי שעשית.
זה לחוד, זה השקפה, זה הפתיחה והבידוי. אבל חרטה זה בינך לבינך. חרטה זה מעבר לבידוי. כי אני יכולה להגיד, את יודעת מה? רק תהיה חוש. זה בידוי. אז זה, אני כבר לא שומרת את זה בסוד, זה מאוד חשוב. מאוד חשוב לא לשמור בסוד. הרגע של חרטה הוא ביני לביני, ורגע של חרטה תמיד מלווה בחוכמה, הוא תמיד מלווה בהבנה של תוצאות המעשה, הוא תמיד מלווה בהבנה של חוקיות הקרמה. מכל הרגשות השליליים, חרטה זה היחיד שהוא
נחשב כמועיל
בבודיזם. אין אף אחד אחר מרגשות השליליים שהוא מומלץ. זה היחיד שהוא פועל בשבילנו כי הוא מלווה בחוכמה, כי הוא מלווה בהבנה של האספקטים של הקרמה, ואז הוא מחזק לנו את ההבנה של זה. אולי תקראו לזה חרטה חכמה. נגיד אנחנו שמים לב לאחר מעשה שעשינו משהו ומפעילים את החרטה כראוי,
גדל
הסיכוי שלנו לאבא להפסיק לעשות את זה. ושמגיע פעם הבאה, יתוש כבר עוקץ, זה לא. מה קורה אם הוא עקץ אותי? אז זה לא נעים. אם הוא עקץ אותי, זה הפשלה של קרמה. עשיתי בעבר משהו שעכשיו יש לו נעים. בזה הקרמה הזאת הלכה. אם אני הורגת אותו, אני גורמת לעצמי צרות צרור.
אם הוא עקץ אותך והעביר לך למחלה, אתה להגן על החיים.
אם אני ארוג את היתוש, מה אני מבטיחה? פגיעה בחיים. רק ככה יש פגיעה בחיים. מה יביא למחלה? חוק הראשון של הקרמה. מה מביא למחלה?
פגיעה בחיים. פגיעה בחיים.
לא יכול להיות, מבחינה קרמית, שאי הריגה תגרום לצרות. לעומת זה בטוח שהריגה תגרום לצרות, בעתיד, בעתיד. זאת האי הבנה שלנו. וזה גורם לתצרות הצרורות. קשה מאוד לחיות עם זה בפועל, כשנגיע לאמונות שיש לנו הקונבנציונליות, שגורמות לנו להסתובב בגלגל הסבל, לעמוד שם ולהגיד, אני הבנתי את העניינים שקרמה וריקות, וככה אני חי. זה מאוד קשה. בשביל זה צריך סנגה תומכת, ולהמשיך לשמוע את זה 7,000 פעמים, ויום אחד זה חודר. במיוחד אם אתם שומרים יומן ואתם מתחילים לראות את האמת של זה בהתמחה. ואז זה יום אחד חודר. לבודה אין מחלות. אי אפשר לפגוע בבודה. בלתי אפשרי. הבודיסטווה שיש לו בודיצ'יטה, הוא לא יכול להפסיק את העומק שלו. אי אפשר לפגוע בו בכלל.
אבל לכל מי שבדרך, כן.
לפי הקרמה. מגיע רגע שההגנה היא כל כך חזקה. מה ההגנה הכי טובה דרך? בודיצ'יטה, החמלה לזולה. ככל שאתם יותר מתרגלים טונגלן, ארבע משאלות להם קץ, כל דברים שאתם מפתחים את החמלה שלהם, זה ההגנה הכי טובה, אי אפשר אחר כך לפגוע בכם, עוד לפני שראיתם ריקו. עוד הרבה לפני, החיים נהיים מתוקים ונפלאים, ואי אפשר לפגוע בכם. הכדורים בכם לא יפגעו. יכול להיות מישהו על ידכם שיפגע ואתם לא תיפגעו. אי אפשר, כי אין את הזרע שיפשיל. נקרא קצת מה הוא אומר לנו,
המאסטר שנטילבה.
הוא אומר לנו הרבה על כוח ההשמד.
והוא מתאר ארבעה שלבים בהסברו. הוא מתחיל בהתבוננות באופן שבו אנו מבצעים מעשים שליליים.
בוא נתחיל מ-27.
עם ידיי בתנוחה של תפילה מול ליבי, אשא תחינתי לבודות של כלילי הרע, ולכל ילדיהם הקדושים שבכל העברים, שליבם הקדוש מלא בחמלה הגדולה.
אז קודם כל אני פונה בתחינה על היצורים הקדושים.
מאז ומתמיד, בכל חיי בגלגל, בחיים אלו וגם בקודמים, מבלי שהבנתי, חטאתי רבות, ואף לזולת גרמתי לחטוא.
הוא מתחיל להתוודות ולהתחרט, נכון?
בשל היותי טועה בבורות, אפילו שמחתי באותם חטאים. כעת בירותי את מלוא אבוני, מעומק ליבי אתוודה בפני מגיני. על כל חטא שחטאתי כלפי שלושת היעלומים, הוריי ואובייקטים רמים אחרים, במעשיי, בדיבורי, במחשבת ליבי, מונעת על ידי הנגעים ברוחי.
מה זה אובייקטים רמים? מורים, הורים, אנשים שעזרו לי בעבר, יצורים בעלי חוכמה, זו בודיסאטוות שיכולים לעזור לאחרים. מי שעזר לי בעבר? במיוחד מורים רוחניים, אבל הורים זה הבא בתור. הורים מדריכים רוחניים, וכל מי שעזר לי בעבר. מורים רוחניים בראש הרשימה. למה? למה מורים יותר מהורים? כי ההורים נתנו לי גוף ואפשרו לי חיים, את החיים האלה. המורים הרוחניים מאפשרים לי לחסל כל סבל בכל הדורות, ולסבל אחרים, ולכן זה ברמה יותר גבוהה.
פגמים בי לרוב והרבה חסרונות, ועוולות איומות עוללתי לרוב. לפני כל מדריכי כעת אתוודה על אותן עבירות קשות מנשוא.
כן.
כעת מאסטר שנטילבה נכנס מעט למדיטציה של מודעות למוות. הוא מנסה להמחיש לנו את הפחד הנורא שהמוות יבוא בטרם הספקנו לטהר, את הקרמות השליליות שאנו נושאים ממנו. ואשר עלולות להשליך אותנו בחיים עתידיים של סבל רב. הן מאוד ייתכן שיגיע סופי בטרם אצליח עוולות לטהר. על כן מהרונה עליי להגן בכל דרך בדוקה שאותי תשחרר.
וזה הלב של הדברים. מה הפחד הגדול? שאני לא אספיק לטהר. כי מה יקרה? כשהתודעה מתנתקת מן הגוף, אז אנחנו לגמרי בשליטת כוחות הקרמה. כרגע יש לנו קרמה אנושית. אז יש את הקרמות האחרות שהן רדומות כרגע. אבל הן ישנן. ואם אני לא מספיקה לטהר, ואם לא טיהרתי אותן, כשיש את ההתנתקות מהגוף, אז הכוחות האלה סוחפים, זה כמו טורנדו, אין לי שום שליטה. הם לוקחים אותי לאן שהם לוקחים אותי. הפחד הוא שאני לא אספיק לטהר ועמות. ואז הם יקחו אותי לאן שהם יקחו אותי.
למה הם כאילו בשליטה כל זמן שלי בגוף?
כרגע מפשילה לי קרמה של להיות בן אדם. זה הרבה יותר טוב מאשר להיות יצור גיהנום. אז חלק מהקרמות הקשות כרגע לא מתבטאות, אבל עדיין הווירוס לא מת, הוא עדיין פעיל, אבל הוא לא מתבטא כרגע. הוא בתרדמה. והפחד כמובן שאם הקרמה הזאת של בן אדם נגמרת, הוא יכול להשתלט על המצב ולקחת אותי לאן שלוקח אותי. זה הפחד. ואז עכשיו הוא נכנס לעניין הזה קצת יותר. 33.
אין לפתוח בשר זה של המוות. הוא אינו מחכה. חולים ובריאים ייקח בחטף, בין אם הם מוכנים, בין אם לאו. בחיים אלו על כן, אין מפתח.
מה הוא אומר? אתם לא יודעים בכלל מתי הוא יבוא. אל תחשבו שהוא יחכה עד שתהיו מוכנים למות. הוא לוקח מי שמוכן ומי שלא מוכן. אל תחשבו שאתם בשליטה בנושא הזה, כי אתם לא. כי אין לכם מושג מה כתוב לכם שם. אין לכם מושג. והוא יבוא אם אתם מוכנים או לא. הוא לוקח את החולים, הוא לוקח את הבריאים, הוא לוקח את הצעירים, הוא לוקח את הסכנים. אתם לא יודעים כמה זמן יש לכם, אין לכם מושג כמה זמן יש לכם. ובהחלט יכול לבוא יום שהוא ייקח אתכם בחטף, ולא הספקתם לטהר. והסיכוי הוא שזה יהיה אם אתם לא עושים פרקטיס. אין פה אף מילת הגזמה אצל מאסטר שנטידבה. ככל שתעשו על זה יותר מדיטציה, אתם נכנסים לזוועה של זה.
את הכל ייאלץ לאבד בחטף, אלא שכשלתי כל זה להבין, ומשום כך למען אויב וידיד ביצעתי אין ספור סוגי חטאים.
מה אנחנו עושים? צריך כסף, דחוף, עכשיו, אז אני מרמה קצת כדי למנוע מה שנראה לי צרת. אז אני עושה את זה למען קרובים, למען ידידים, אני עושה עבירות. מה קורה עם הזמן? הקרובים הלכו, הידידים הלכו, מה נשאר?
החטאים.
אני כבר לא זוכרת למי עשיתי ולמה עשיתי, ויבוא יום על ערש הדווי, אני לא אזכור מי היה ידיד, מי היה אויב. מגיע הזמן שהתודעה כבר מטושטשת, אני לא יודעת מי זה היה. אני לא מזהה את הקרובים שלי יותר, הם כבר לא קרובים בשבילי יותר. אני לא זוכרת מי אני לא זוכרת מי הם, אבל הקרמה של מה שעשיתי, אני לא יכולה להיפטר. היא ישנה שם. אנחנו כל הזמן עושים את זה. אנחנו מעוניינים בבן זוג מסוים, בבת זוג מסוימת, אז אנחנו אומרים, אוקיי, כפרה אדם, אני רוצה אותה. הדבר שיכול להציל אותה, אנחנו עוזבים, אנחנו עושים עבירות, אז אנחנו עושים את זה כל הזמן. כביכול למען מטרות שנראות, אבל איזה מטרות אלה? אנחנו לא מבינים את החוקים של סיבה ותוצאה, את חוקיות הקרמה. ומהקרמה לא נוכל לתאר. הקרמה הזאת
היא זאת שגורמת לכך.
שנשמע אחר כך את רחש הגיהנום לפנים אותנו.
בשלב הבא, בתיאור של כוח הישמד, מאסטר שנטידבה מגביר בנו את החרטה על מעשינו הרעים, תוך שהוא מצביע על חוסר הטעם וחוסר המשמעות של מעשים אלה שעשינו.
בפסוק הבא.
כל אוהבי יחדלו מלהיות, וידידיי אף הם יחדלו, גם אני בעצמי יגיע סופי, וכך גם שאר הדברים. כך גם כל תופעות שיש בנמצא, כמו חוויה שנחוות בחלום, חישקה לי איננה כי אם זיכרון, וכל שחלף לא יחזור.
הוא מדבר על הרעיות של כל הדברים שנראים לנו כל כך ממשיים, הם נראים לנו כל כך מוצקים וכל כך ממשיים, הוא אומר, טבעם הוא אשליה, למה טבעם הוא אשליה? כי הם השלכה מתוך הקרמה שלנו, וטו לא, וטו לא. אין להם טבע עצמי משלם, הם באים מאיתנו, אנחנו משליחים אותם. יום אחד נפסיק להשליך אותם. לגמר הקרמה להשליך אותם ולא נשליך אותם. אין בהם ממש, הם אשליה. כמו חלום, כמו בועה, אתם זוכרים את השיר הידוע שלנו? הם ריקים מלהיות כך או אחרת מטבעם הם, הם ריקים מלהיות משהו מצדם הם. הם רק השלכה ממני, מתוך הקרמה שלי. כל החיים שלי זה השלכה מתוך הקרמה שלי, מתוך מה שאני עשיתי בעבר. עשיתי טוב לאחרים או עשיתי רע לאחרים? זה כל מה שקובע את כל רגע ורגע במציאות שלי. כל אספקט, כל טאג במציאות שלי, בלי יוצא מן הכלל. זה קובע את אורך הריסים שלי ואת צבע העיניים שלי, דברים שלא נראים אולי, אין שום דבר שהוא לא תוצאה של קרמה שאני עשיתי. אין יוצא מן הכלל, וזה מה שהוא מדבר פה. ומבחינה זאת זה אשליה, כי אנחנו חושבים שהדברים הם כך או אחרת מצידם הם, שהם לא תלויים בי. 37.
אף בחיי בהווה כבר חלפו רבים מידידיי ואויביי, אך חבלות נוראות שעשיתי בגינם מונחות ופרוסות לפניי.
הוא אומר, הם כבר אולי חלפו אפילו, אותם ילידים שלמענם שיקרתי או רימיתי או גנבתי או הוניתי או עשיתי שקר לבן או שחור. הם כבר אינם, ועוד מעט אני איננה, אבל העבלה נשארת. והיא הולכת ומלווה אותי. איך כתוב שם בלמרים? כתוב, בחני גם כן לראות נכוחה, שכל מעשיי לבנים או שחורים, אם אותי אחריי כמו צלם עוקבים. וזה כמו ביהדות, נכון? אם אותי אחריי כמו צלם עוקבים, אני לא יכולה להיפטר מהצל הזה. אלא אם כן, אני מטהרת אותו עכשיו. יש לי חברת מאוד טובה, מילדות, והרבה הייתי אצלם בבית, והיו לה הורים נפלאים שתמיד קיבלו אותי בזרועות פתוחות, והיה נורא נעים לבוא לשם. שניהם היו אנשים נפלאים. ויום אחד אביה קיבל התקף לב ומת. הרבה יותר מאוחר היא סיפרה לי שהאבא שלה היה מכה את האמא שלה כל יום. לי לא היה מושג. כלפי חוץ אף אחד לא ידע, כי זה היה זוג נפלא כזה. רק אנשים טובים ומחסים לסותו. מסתבר שהייתה אלימות בבית כל השנים. והיא מספרת שכשאבא קיבל התקף לב, הוא היה עוד צעיר, יחסית, היה בן 60. קיבל התקף לב, אמרו, נוסעים לבית חולים. אשתו לא ידע לנהוג, אז הוא הסיע את עצמו, הוא עצר את האוטו באמצע הדרך. קרא על ברכב לפניה לבקש סליחה, הוא ידע שהוא הולך לנו. ופתאום הזוועה הייתה לו ברורה לאן הוא הולך, ואז באה חרטה.
בחלק הרביעי של תיאורו, מעשה שנטידבה פשוט עוזר לנו לפתח מודעות ויראה מביצוע העוולות. לפתע פתאום, מבלי שאבחין בהשפעת הרעלים של בורות וגם של תשוקה ושנאה, אעבור עבירות לעייפה.
אמרנו דבר, אתם זוכרים בגלגל החיים, הרעלים של תשוקה ובורות ושנאה, שלושת החבר'ה באמצע בטבעת המרכזית, כל הזמן מסתובב לנו בראש. זה נעים לי, אני רוצה, אז אני מוכנה לכופף דברים כדי להשיג את זה. זה לא נעים לי, אני רוצה לדחוף, אני מוכנה לדרוך על גביעות בשביל להיפטר מהדבר הזה. כל זה בגלל שאני לא מבינה מאיפה הם באו, את הטבע שלהם, שהם באו ממני, מההשלכה שלי. בגלל הרעלים האלה של בורות ותשוקה ושנאה, אני עוברת עבירות לעייפה, בלי שהבחין אפילו. זה האוטומט שלי. זה מה שאנחנו קוראים תגובה טבעית. משקיעים להורגי? טבעי? זה האוטומט שלנו. כי למה משקיעים להורגי? אין מקום אחר שהוא יכול לבוא ממנו, כי הוא לא מצד עצמו, הוא השמחה שלי. 39.
לילה ויום, בין כך או אחרת, חיים אלו שלי הולכים ואוזלים, ואין שום זמן שניתן להם להוסיף. כיצד זה אם כן ימנע יום מותי?
השעון מתקתק כל הזמן, כל הזמן. אי אפשר להוסיף לחיים שלנו. אנחנו קודם חיים באשליה שלנו זה לא יקרה. בסדר, אני יודעת עקרונית שאני יום אחד אמות, אבל יש לי זמן, מה יש לי למהר? מה הוא אומר למה סופה? יש לך התקף לב, מה אתה צריך לרוץ לבית חולים או לטהר? הוא אומר, מי עוד לטהר? כי אלי יעקבו אחרייך כמו צל, בבית חולים יצילו אותך או לא, אבל מהקרמות את לא יכולה לברוח. 40.
גוססת אשכב על גבי מיטתי, מוקפת בדידים וקרובים, אך את כאבו הנורא של המוות אחוש רק אני לבדי.
אז מישהו שוכב לו שם הרס דווי, וכל משפחתו סביבו, כולם אוהבים, כולם רוצים ללוות אותו בדרכו, הוא כבר לא נושם, הוא הלב כבר לא דופק. אצל רוב האנשים אולי חצי שעה, שעה, עדיין המים בגוף, ואז הוא עובר את כאבו של המוות. אין לו עם מי לחלק את זה, הוא לא מסוגל יותר לחלק שום דבר, הגוף מת מבחינה קלינית. אז בא היסורים האיומים של המוות, שכולנו עברנו אותם אין ספור פעמים, כי עברנו מוות אין ספור פעמים. אנחנו יודעים את זה בתת מודע שלנו, ולכן אנחנו כל כך פוחדים מהמוות וסולדים ממנו. ולכן אנחנו מתנגדים כשמישהו דוחף אותי מהגג, או מהצוק. כי אנחנו זוכרים את הזוועה, אז אומרים שזה הכאב הכי קשה שיש, ועוד מעט הוא יתן לנו השוואה.
אבא שלי, הוא כל כך רצה למות, הוא חפה לנו שם.
איך את יודעת? בשלב שבו מגיע הכאב, הוא לא יכול היה לחלק את זה איתך. קלינית הוא מת, אחרי זה. כי איפה את חווה את הכאב? איפה את חווה את הטראומה? במיינד. במיינד, אפילו בחיים. איפה הטראומה?
תגיד, בן אדם שחי את כל חייו בלי ההבנה, אז ברגע הזה תמיד יש את ההבנה?
יש כאב נורא. הסיכוי הוא שלא תהיה שום הבנה. כבר אין מי שיבין. כבר אין רוכב על הסוס.
יודעים שיש סבל. מי הוא זה שהיה שם ביהודה
שם? שאלה טובה. יום אחד את תדעי בעצמך, יום אחד במדיטציה את תראי את כל העבר שלך ואת כל העתיד שלך ואת תדעי בעצמך.
מוות קליני שבן אדם חוזר לחיים, הוא יכול לספר.
מוות קליני זה לא מוות. אנשים שחזרו לא הגיעו לשלב הזה בכלל. הכאב הייחודי של המוות קורה אחרי מוות קליני. זה לא מטאפורה.
את שליחי שר המוות בך אוחזים, מה יעזרו ידידים וקרובים? רק החסד עליך באותו זמן יגן. זה אשר קוטם העת לתרגל.
קודם הוא אמר, תשמעו, אתם חושבים שיש לכם זמן, אין לכם מושג כמה זמן יש. אתם לא יכולים להוסיף אף רגע לחיים, אז השעון מתקתק כל הזמן. מה קורה כשכבר סוף סוף מגיע המוות, ששליחי שר המוות כבר בך אוחזים? מה יועיל לך הקרובים והידידים שסביבך? הם לא יכולים לעשות לך כלום, הם לא יכולים. הם יכולים לאחוז בידיך וברגליך, הם לא יכולים למנוע את המוות, נכון? רואים בסרטים את הסצנות האלה, הסבתא שוכבת והולכת למות, וכל המשפחה, אל תמות ילדה. אתה לא יכול להזיק אותו. נגמרה הקרמה של החיים האלה. אין אף אחד מהקרובים והידידים והממון שלה, אין שום דבר שיכול לעזור. כשאני אמות, זה לא משנה כמה אנשים יהיו שם ויבקשו שאני אשאר. נגמרת הקרמה, נגמרת הקרמה. הדבר היחיד שיכול להגן עליי, אה זה מה? רק החסד שעשיתי, זה שאני כל כך מעט מתרגלת. זה שאני כל כך לא מקפידה עליו.
גם כל משהו, עוזר לו למות, או מחלה, כשאני לא יודע. והמון אנשים עושים בשבילו מדיטציות ותפילות, אז אם כך זה נגמרה לו קרמה, אז למה לעשות בכלל?
אם הקרמה הגיעה, אין שום כוח שיכול לשנות. אם יש כוח שיכול לשנות, סימן שעוד לא יגיע. אם הם עשו תפילות והוא לא מת, אז עוד לא נגמרה לו הקרמה. אז איך שזה קרה, זה דרך התפילות. במקרה הזה זה מזיק, מכיוון שאם באמת הגיע הקרמה שלו למות, תעזבי אותו, תני לו למות בשקט, את מפריעה לו. אז כשיש סביב האדם הגוסס אנשים שהם בפאניקה, או שהם ברגשות מאוד חזקים שליליים, או בעצב עמוק, זה מפריע לו. מכיוון שאיזה קרמה אז מגרילים, זה רולטה רוסית, וזה יכול להיות טריגר לקרמה שלילית. אז את אלה שמתחילים להיכנס בפאניקה, תסלקו מהחדר. על ידו צריכים להיות אנשים שקטים, הם יכולים להיות במדיטציה, הם יכולים להתפלל למענו, זה טוב, ללחוש כתבי קודש, זה נפלא, אם הוא האמין בהם. גם אם לא, הוא יכול אז לשמוע. אבל לא להפריע לו, תני לו, הגיע זמנו. ויגיע גם זמן אחד, לא רוצה שיפריעו לך אז. יש סיפור חסידי נפלא על הרבי שגוסס, ומתאספים כל החסידים ומתפללים ולא נותנים לו למות. והעוזרת שרואה מה קורה וליבה מלא חמלה, אז היא עוברת עם איזה קערה גדולה ומפילה את זה לארץ. יש כל נפץ, כולם רוצים לראות מה קורה, ואז הרבי נופח בשביל.
מפריע
לו למות
או רק
מפריע לו
בקרמה?
מה שהוא
יכול...
גם זה, מחזיקים אותו, זה מפריע. הגיע הזמן הוא כבר, הגיע די. הוא צריך לעשות את המדיטציה שלו, ואם הוא באמת איש רוח גדול, אז הוא יכול לעשות משהו. אם הוא עשה הרבה מצוות והרבה חסד, הוא יכול לרכב על החסד הזה, אבל אל תפריעו לו. הדבר היחיד שאפשר לעשות למען מישהו כזה שאהבנו ושהלך לעולמו, זה לשלוח לו את התפילות שלנו ואת הברכות שלנו, ולא להפריע. תנו לו ללכת. הקרמה תיקח אותו לאן שהיא צריכה לקחת.
הו, מגיני, לא הייתי מודעת שבשל היותי חסרת זהירות, באימה קור הבא יאלץ להתנסות. למען חיים אלו שבן רגע חולפים, ביצעתי חטאים כל כך מרובים.
מה הוא מדבר על הפוקוס, על הפרספקטיבה, על זה שאנחנו לא מבינים שהמיינד לא נגמר כשהגוף נגמר, ואנחנו חושבים שזה כל מה שיש, שיש רק שלולית אחת, אין אוקיינוס. ולמען להשיג הנאות דברים, להרגשה הטובה, מוניטין, שבחים, אנחנו מוכנים
לכופף את כללי המוסר,
לעשות כל מיני דברים. ועכשיו מגיע רגע האמת, וזה חרטה. הוא נשא מילים בפינו של חרטה.
יש אנשים שבאימה נגררים למקום בו יקרת איבר מגופם. כל מריתם פתאום משתנה, יובש פה ועיניים בולטות וכו'.
אז הוא נותן לנו פה את הדימוי של איזה פושע שנתפס בארץ שקורטים ידיים על גניבה נגיד. נתפס בגניבה, עכשיו גוררים אותו למקום שבו יכולים לחיות לו את היד. אז אנחנו יכולים לדמיין איך מרגיש אדם כזה, נכון? ובדרך כלל רואים עליו סימנים. אז הוא אומר, יש לו עיניים בולטות ויובש בפה והוא בפאניקה איומה. ומדובר מה? ביד? מה גם בפסוק הבא, בפסוק 44.
ומה כאשר תלקח בידיהם ששליחים איומים של המוות עצמו? אחוז באימה, כל גופך חלחלה, העינוי אז יגבר פי כמה וכמה.
מה הוא אומר? בזמן המוות, את לא צריכה רק להיפרד מהיד שלך. מבת אחת מכל מה שיש לה, בבת אחת. גברת קרמה היא אכזרית ביותר. כמו כל החקובת, הם עושים פסיעה מהגג, גמרנו. אותו דבר, זה אכזרי ביותר. בזמן המוות, בבת אחת כל הקרמה שהביאו את הדברים שיש לנו בחיים האלה, בבת אחת נגמרות. הידיים, הרגליים, העיניים, הפה, השכל, הידידים, הקרובים, הרכוש, הברוניטים, כל מה שאני חשבתי שזה אני, מכל זה אני בבת אחת נקרעת בכוח. אז הוא מנסה להמחיש לנו מה קורה ברגע המוות הזה, כשאנחנו כבר צריכים לעזוב את הכל. אז הוא אומר, תיקחו אחד שהולכים לכרות לו את היד, אנחנו יכולים להזדהות עם איך שהוא מרגיש. ברגע הזה שהוא כבר, הגוף לא יכול לבטא שום דבר יותר, אז יש את החוויה של הקריאה היומה הזאת, וזה כאב נורא.
וסבל שהוא גדול בהרבה מזה של קריטת יד.
פעמים משינו מזה כמו מה מרגיש אחר רק שאתם מוחצים לו את הריאות. זה כאב נורא שאתם בבת אחת הכל נקרא מעליכם.
אנחנו מסוגלים לראות את האדם שנענש בקריטת איבר, וזה נותן לנו צוהר להרגשה הפנימית בזמן המוות. חשוב אם כן, שנחוש כעת חרטה עמוקה על מעשינו השליליים בעבר, ושנמשיך ליישם בהתמדה את ארבעת הכוחות, כדי לטהר את הקרמה השלילית. ובכך למנוע את הכאב והאימה של המוות. היכן ימצא אז מי שיוכל מפחד קורב אותך להציל? בפנים ועיניים שטופות באימה תפנה לכל עבר למצוא מגינך.
מי יעזור לי עכשיו? ואז מה הוא אומר?
אזי תיווכח שלכל שתפנה אין מי שיגן, על אתה את הכל תעטוף. במקום ההוא אין כלל מי שיגן, ברגע ההוא אין דבר שיכול לעזור.
מאוחר מדי. אי אפשר לעזור להם אז. מתי אפשר? עכשיו. עכשיו אם אנחנו נתחיל ללכת לפי חוקי הקרמה ונבין מה מייצר הגנה, מה מייצר עושר, מה מייצר סבל. כל מה שאנחנו יכולים לקחת איתנו זה את החסד שלנו ואת העוולות שלנו, ואלה בטוח יבואו איתנו. כל השאר בטוח לא יבואו איתנו.
ומי שחווה הערה, הוא לא עובר את החוויה
הזאת? אצל הבודיסטווה, אם הוא גמר את הדרך, אין מוות יותר. הוא ג'יוון מוק, אלה שינצחו את המוות בעודם בחיים, שזה אנחנו מלמדים טנטרה. זה הסיבה ללמד טנטרה. גם אם עוד לא הגעת להשלמת כל הדרך, למי שיש בו דיצ'ית המוות, זה משהו אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. אם הוא יכול להביא תועלת בגופו הנוכחי, הוא ימשיך להיות שם. אם הוא יכול להביא יותר תועלת בגוף אחר, הוא ימשיך. זה משהו אחר לגמרי. אין את המצב הזה של מי יגן עליך, מי על התאית. זה משהו אחר לגמרי. חוויה אחרת לגמרי. רוב האנשים, זה התיאור של מה שקורה להם. זה מה שהוא מתאר. הוא לא מגזים אפילו הגזמה אחת. ולכן כאב הלב הגדול של הבודיסטוות, כי הם רואים והם לא יכולים לעזור. בודדים בודדים נמצאים במקום אחר. אם עשית פרקטיס טנטרי מתקדם ויש לך קשר מאוד טוב עם למה, הלמה יכול אז לעזור לך, לא רק יכול, הוא עוזר לך, אז הוא או היא.
יבשות לארבע בחמה ולבנה היא ידויה ופנינים של כל חסד הם לאתה בליבי ירחנה כולך אגישנה כגן של עדנה תארה בליבי ירחנה מולך אגישנה כגן של עדנה תארה אום ייתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב.
אילן, זאת אומרת, מה נמדה לכאן?